בפרקים הקודמים אנחנו למדנו על עבודת השם באהבה, ואחר כך הוא דיבר איתנו על עבודת השם ברחם, במידת הרחמים. שאדם בפרק מ"ה, זה מין סוג מיוחד של עבודת השם, שאדם מרחם על נפשו, על נשמתו, שהיא כאילו נמצאת ירדה ממקום כל כך גבוה ונמצאת בתוך העולם הזה, בתוך מסגרת כל כך מצומצמת. וזה, אם הוא אדם קדוש וטהור, גם כן היא סובלת. ועל אחת כמה וכמה, אם הוא לא כל כך בשלימות בכל המצוות, אז היא עוד יותר בצער ובגמת נפש, כביכול נשמה סובלת. האדם ירחם על עצמו, רחמים, שירחם אדם על עצמו הפנימי, על הנשמה הפנימית שלו. אז זאת אומרת, ההתבוננות במציאות של האדם, יש בלתוך תוכו נשמה עליונה, אלוקית, תאורה, זקה, נשמה שמזרחת בתאוריי, ומבקשת לצאת מן הכוח אל הפועל. זה היה בפרק ה'. וזה, על זה אמרו חז"ל, גם הנפש לא תמלא. משל עירוני שנשא בת מלך. זאת אומרת, אדם עירוני זה בעצם בן כפר. הלשון של חז"ל, עיר זה דבר קטן, כרך זה דבר גדול. אבל עיר זה מקום קטן, כמה בתים, אבל הוא עשיר גדול, ונעשה בת מלך, ואחרת לא היו מתחתנים, אבל הוא בא עם העושר שלו. והוא, מה שהוא מציע לה, מה שהוא נותר, מוכן לתת לה, כל הטוב וכל הדברים, הבת מלך לא מרוצה. למה היא לא מרוצה? כי הוא מושבניק, לא למד, לא מלומד, אדם מתגס, אני מתכוון שמחשבותיו נמוכות, כל הראש שלו סביב החומר, סביב כסף, סביב דברים כאלה, והיא עדינה, היא רוצה לדבר איתו דברים רוחניים, שיחות נפש, והוא לא במקום הזה. אז מה שהוא מוכן לתת לה, הוא מוכן לתת לה מטוס, הוא מוכן לתת לה ספינת טיולים, הוא מוכן כל מה שהיא רוצה. אבל היא רוצה בן, היא רוצה להמשיך לדבר איתו. גם הנשמה, היא באה בתוך הגוף, הגוף הוא עירוני, מגושן. הוא מוכן לתת לה הכל, אוכל, גם שתייה טובה, דברים טובים, תענוגות, כל מה שהגוף יכול ליהנות ממנו. הנשמה לא צריכה את זה, לא איזה מחפשת. כמה שהוא יעשה מצוות, גם זה לא יספק אותה, מכיוון שהיא גבוהה וגבוהה מעל גבוהה. הנפש לא תמלא, אף פעם אין לה סיפוק מלא מכל מה שאדם יכול לעשות. כלומר, נשמה היא נמצאת גבוה, גבוה. אפשר לראות את זה בצורה חיובית גדולה מאוד, שזו זכות גדולה מאוד שאנחנו זכינו, שהקדוש ברוך הוא הוריד לתוכנו נשמה עליונה, אלוקית נפלאה יוצאת מן הכלל. והתפקיד שלה באמת היא לצאת מן הכוח אל הפועל בצורה המקסימלית שאפשר. אז אדם יכול להתבונן, מתבוננת על עצמו, כאילו לראות כאילו הכוח הרוחני שלו, שלא יהיה בשביעה, שיצא מן הכוח אל הפועל. התחלנו את פרק מ"ו, ובפרק מ"ו עוד דרך של התבוננות, מה שיכולה לגרום לאדם לקירוב גדול לריבונו של עולם. מה אומר לנו בפרק מ"ו? כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אדם שהוא טוב אל השני, אוהב אותו, מסמפת אותו, מגלה לו אהבה וחיבה, ממילא גם השני אוהב אותו. זה משהו טבעי. אם אחד אוהב אותך, אתה מרגיש חיבור אליו. ואם הוא אדם גדול שאוהב אותך, זה כבוד, נחמד, להיות קשור עם אדם גדול, עוד יותר אתה שמח בקרבתו, ושמח ורוצה להיות קרוב אליו. ואם גדול מאוד, עוד יותר. ואם אנחנו מתבוננים, ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, רוצה להיות שוכן בתוכנו. אז ההתבוננות הזאת, שבעצם אהבת עולם אהבתנו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם ואהבה רבה, הוא אוהב אותנו מאוד מאוד, ההתבוננות ההכרה הזאת, היא ממילא מוכרחה להביא את האדם לאהבה אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בוחר בעמו ישראל באהבה. אז להתבונן, הוא אומר, אפילו מי שיש לו לב אבן, אז הלב שלו ימאס מול האהבה האלוקית שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. ועוד יותר אומר על זה, יש בעולם עולמות עליונים, מלאכים, מלאכי מעלה וכו' וכו', והקדוש ברוך הוא בחר בישראל להשרות את שכינתו בישראל. ואז הוא הסביר לנו שכשאדם לומד תורה ומדבר דברי תורה, הוא מתדבק אל ריבונו של עולם, כאילו נישוק, חיבוק כזה של נישוק, פה אל פה. אם הוא מקיים מצוות, זה כמו חיבוק. וזה מה שכתוב, אני עומד בעמוד 130, וזה שכתוב, ושאנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו, בסוף העמוד, אשר קידשנו במצוותיו, כי אדם המקדש אישה, כלומר, הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, כי אדם המקדש אישה, להיות מיוחדת לו, אמו, בייחוד גמור. כמו שכתוב, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ככה ממש, ויתר על כן לאין קץ, הוא ייחוד נפש האלוקית, העוסקת בתורה ומצוות, ונפש החיונית ולבושה אמנל, באור אינסוף ברוך הוא, כאשר אדם עושה את המצווה. הוא מחובר ומדומק לאור השם ממש, ולכן המשיך שלמה המלך עליו השלום בשיר השירים ייחוד זה לייחוד חתן וכלה, בדביקה, חשיקה, חפיצה וחיבוק ונישוק. וזה שכתוב אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שאלנו למעלת קודש העליון ברוך הוא, שהיא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, כמו שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. וקדושה היא לשון הבדלה. כלומר שהקדוש ברוך הוא מובדל מהעולמות, והוא בבחינת סובב כל עלמין, מה שאינו יכול להתלבש בהם, כי על ידי איחוד הנפש והתקללותה באור אינסוף ברוך הוא, הרי הוא במעלת ומדרגת קדושת אינסוף ממש, אינסוף ברוך הוא ממש, מאחר שמתייחדת ומתקללת בו יתברך והיו לאחדים ממש. כלומר, כשאדם עושה את רצון השם, רצון השם מתגלה בו, רצון השם זה השם, כביכול. התורה, קודש הבריך הוא והורה התאחד. וזה שאמר, והייתם לי קדושים כי קדוש אני. כלומר, שים לב, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, אנחנו מקודשים. כמו מחוברים אליו, כי גדול, כי אני השם ואבדיל אתכם מנעמים להיות לי. ואומר, ועשיתם מכל מצוותיי ויתן קדושים אלוהיכם, אני השם אלוקיכם. כלומר, נשים לשון הזה שאנחנו פוגשים את זה בתפילה בכמה וכמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא קדוש והוא מקדש אותנו. פירוש, כי על ידי קיום המצוות הרי אני אלוה שלכם כמו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, שנקרא כן, מפני האבות שהיו בחינת מרכבה לו. אז הוא מרגיש כאן איזה זכות כל גדולה מאוד. הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי אברהם. זאת אומרת, אברהם זוכה שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוקיו, מיוחס לאברהם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אנחנו של אלוקים. האלוקים הוא לא שלנו, אבל יש כאן איזה בחינה, מאחר שאברהם ויצחק, הם ויעקב וכו', הם נעשו מרכבה לשכינה, אז הם כל הזמן נושאים את שמו, אז שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא עליהם. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. לך נגיד לאחר השבועות. כלומר, אלוקי ישראל. אז כשאדם עושה מצווה, אז כביכול באותה שעה שאדם עושה מצווה, כאילו הקדוש ברוך הוא אלוקיו, באותו רגע הוא המליך את השם עליו, ומופיע שמו של השם על ידי המעשה הזה. אז באותו רגע הוא מבחינה כזאת, שנקרא כן, מפני שמפני האבות היו בחינת מרכבה לא התברך, ובטלים ונכללים באורו. וכך הוא בכל נפש מישראל משעת עסק התורה והמצוות. זאת אומרת, כשאדם מקיים תורה ומצוות, כאילו אלוקים נקרא עליו. ולכן חייבו רבותינו זיכרונם לברכה לקום ולעמוד מפני עוסק במצווה. אדם שעוסק במצווה, איזה מצווה חייבו חכמים לקום? איפה אנחנו מוצאים את זה? במצוות הביקורים. שם המשנה אומרת שכולם קמים לפני השיירה שהולכת עם הביקור, שמגיעה לביקורים, עם הביקורים בדרך לירושלים. אבל זה בעצם כל מצווה. אחרי עומדים, אנחנו עומדים בקידושים, חתונה, בית מילה, לא תקנו ממש, אבל זה בעצם לקום לעמוד מפני עוסק במצווה, אף אם הוא בור ועם הארץ. כלומר, עוסק במצווה בור ועם הארץ. אבל המצווה שהוא מקיים היא מצווה אלוקית. והיינו מפני השם, השוכן ומתלבש בנפשו בשעה זו, רק שאין נפשו מרגשת מפני מסך החומר הגופני שלא נזדקך ומחשיך עיני הנפש מראות מראות אלוקים, כמו האבות וכיוצא בהם שראו עולמם בחייהם. זאת אומרת, הוא מסביר לנו, נשים לב מה קורה כשאנחנו מקיימים מצווה. אם היה לנו יכולת לראות את האור השם שמקיף אותנו באותה שעה, אז היינו רואים. היינו רואים שאדם בשעה שהוא מקיים מצווה יש איזו הילה מסביבו. הילה של קודש. פנימית, רוחנית. יש אנשים שאומרים שהם רואים דברים כאלה. אנשים עם כוחות מיוחדים. הם אומרים שרואים, יש אנשים שקדושים מיוחדים, הם רואים הילה סביבה. משהו מעל מראה. כיוצא באשר ראו בעולמם בחייהם. וזה שאמר אסף ברוח הקודש בעד כל כנסת ישראל שבגולה, ואני בר ולא ידע, בעמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. כלומר, אף על פי שאני כבהמה ביותי עמך ולא ידע, ולא ארגיש בנפשי איכות זה שתיפול עליה ימת הרפח התחילה, ואחר כך אהבה ורבה בתנוגים, או כרשפי אש, כמידת הצדיקים, שנזכה חומרם וכנודע שדעת ולשון הרגשה בנפש, הוא כולל חסד וגבורה. כלומר, אני לא יודע, לא יודע, אבל באמת, יש כאן מציאות רוחנית מאוד מאוד עליונה, אני בר, לא יודע. ומי שמודע לזה מוכרח להיות, שבאותה שעה שהוא מקיים מצווה, הוא מתמלא בהתרוממות נפש גדולה מאוד, והוא מרגיש קרבת השם, באופן מיוחד. אף על פי כן, אף על פי שאני לא מרגיש, אף על פי כן, אני תמיד עמך. כן החומר מונע, ייחוד הנפש, באור אין סוף ברוך הוא, המלא כל העלמין. כמו שכתוב, גם חושך לא יחשך ממכה. ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות. כלומר, עכשיו שהסברנו, מה הגדולה המצווה שאדם עושה? איזה התרוממות פנימית, רוחנית, מתרחשת בשעה שאדם מקיים את המצווה. אז כל קיום מצווה יש לה איזה תפקיד רוחני, כל מצב של מצווה. אז עכשיו, בזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח, השווה לכל נפש. לפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור, מאיר אור קדושת שבת ויום טוב, ונידון בנפשו בקרת וסקילה לחילוק קדושת שבת. קדושה זו. וגם משהו חמץ, או טלטול מוקצה, פוגם בקדושה של נפשו, כמו בקדושת נפש הצדיק, כי תורה אחת לכולנו. כלומר, אדם גדול מקיים מצווה, כמובן יש בזה מדרגות, אבל גם כל אחד שמקיים מצווה, אדם הכי פשוט, שלא כל כך מבין את ערכה של מצווה, ושלא יודע מעלתה, אבל הוא מקיים אותה בפועל, באותה השעה הוא מתקדש בקדושה עליונה. ואם הוא פוגם במצווה, חלילה וחס, אז הוא עושה משהו מאוד מאוד חמור. אם זה מצוות שבת, מצווה שיש לה דינים חמורים, אז הוא פוגם במצווה שבעצם הוא קדוש בקדושת המצווה הזאת, כי כל ישראל קדושים בקדושת המצוות. וכשהוא פוגם במצווה, אז הוא בעצם קורט את עצמו מהמקור. נראה גם את הפרק הבא, ואז אנחנו נתבונן לעוד דבר. והנה בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא היום ממצרים. אז עכשיו הוא רוצה להגיד שיציאת מצרים זה בעצם כשאדם מתרומם לקיים מצווה, מוציא את הנשמה האלוקית שבו ומחבר אותה למקורה לריבונו של עולם, זה יציאת מצרים. יציאת מצרים עמוקה, פנימית. ויציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף, משחא דחיביא, לקלל בייחוד אור אינסוף ברוך הוא על ידי עסק התורה והמצוות בכלל ובפרט בקבלת מלכות שמיים, מקריאת שמע. כלומר, כשאדם לומד תורה, מקיים מצוות, קבל מלכות שמיים בקריאת שמע, באותו שעה הוא כאילו יוצא, מוציא את הכוח הרוחני הפנימי שלו הנשמתי ממיצרים ומחבר אותה אל אביה שבשמיים, אל מקורה, מביא אותה הביתה, מחזיר אותה לבית שלה, שזה ריבונו של עולם. קבל קריאת שמע שבה מקבל מחשיב, ממשיך עליו ייחודו יתברך בפירוש באומרו השם אלוקינו השם אחד, כמו שכתבנו למעלה, כי אלוקינו, אלוקינו שוב פעם, כי הוא כמו אלוקי אברהם וכו', לפי שהיה בטל ונכלל בייחוד אינסוף ברוך הוא. רק שאברהם זכה לזה במעשיו הילוכו בקודש ממדרגה למדרגה, כמו שכתוב, וישא אברהם הלוך ונשוא הנגבה. כלומר, אברהם היה באמת דביקות גדולה מיוחדת במינה, שכל העולם קורא לו אלוקי אברהם, כל הדורות אנחנו קוראים, אבל כל אדם ואדם באותה שעה כאילו, לכן אנחנו אומרים אלוקי נשמה, אלוקי נשמה. הזכרנו, אני חושב את זה כבר פעם, שהרב מסביר איך אדם יכול להגיד אלוקי שלך הוא פרטי, ריבונו שלך שלך, אלוקי ישראל בסדר, אלוקי אברהם יצחק ויעקב, כן, ורק כאילו רק שם השם נקרא להם ועל במשך הדורות. אז מסביר הרב שיש כאן איזה צד של הסתכלות שכל אדם צריך להרגיש כאילו ריבונו של עולם כולו שלו, במובן זה שהקדוש ברוך הוא יכול להתמסע לכל אחד ואחד כאילו רק הוא נמצא, כל מה שצריך, כל מה שדרוש לו, כל מה שכאילו הוא כולו בשבילו. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה עם כל אחד ואחד. זה לא גדולתו כל כך גדולה שיכולה להופיע על כל אחד ואחד, וכל אחד יכול להרגיש שכאילו ריבונו שלם מתייחד איתו וכביכול רק שלו. על כל פנים, כשאדם מקיים מצווה, זה מה שקורה. אבל אנחנו ירושה ומתנה היא לנו שנתן לנו את תורתו והלביש בה רצונו וחוכמתו התברך המיוחדים במהותו ועצמותו התברך בתכלית הייחוד. אני רוצה כאן להדגיש עוד איזה נקודה. כל הזמן הוא מדגיש כאילו יש כאן סתירה בין הגוף והנשמה. הגוף הוא חומר, הגוף הוא, כשמדבר על הגוף הוא לא רק מדבר על בשר, גידים ועצמות, הוא מתכוון גם על הרצונות, הכוח החיותי, החיות של האדם, הרצונות האנושיים שלו. זה כאילו זה משחד החיביה, כמשמע היא לחוד, הוא מסע הפרדה ממש כתבי דינים, הוא מתחיל כל השיטה שלו זה שיש שתי נפשות, יש ויש מקום להסתכלות אחרת, שהגוף, בגלל שהוא גוף של נשמה עליונה, הוא גוף קדוש, לא רק הנשמה הקדושה. וכשהפגימה, כשאתה פוגם, אתה לא פוגם רק בנשמה, הגוף הוא גם כן קדוש, הגוף הוא לבוש של הנשמה הקדושה, והלבוש הוא חלק מההופעה של הנשמה. ונפקמין הגדולה לאיך להסתכל, האם כל התפקיד שלנו בעולם זה לבטל את כל המציאות ולהיות יותר מופשטים וכמה שיותר לדבק בריבונו של עולם, או התפקיד שלנו לחיות את כל החיים המרווחים בעולם כקדושה, לא להיות פרוש כי הגוף הוא משך דחיביה, אלא להיות מדרגה של קדושה. ואז אדם במדרגה של קדושה, אז הוא יכול לטפל בגוף שלו, שיהיה גוף בריא, חזק. אבל זה סגנון באמת של תקופת הגלות. הוא ממשיך ואומר,
אפשר
באמת להגיע למצב כזה של חיים שבהרווחה של הגוף? מה?
לפי מה
שהתניה מתאר, אפשר
להגיע למצב
כמו
שהרמה
עושה,
חיים מתוך
הרווחה של הגוף? הוא לא מדבר על זה. זה רשוי אני אומר. זה צריך למישהו זה ללמוד את הרב קוק. זה שכתוב, עתית איננו השם אלוקינו באהבה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. תיתן לנו השם אלוקינו באהבה, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. הוא מדגיש אלוקינו, תשימו לב. ותיתן לנו השם אלוקינו, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. אתם שמים מה הוא אומר? מה נתת לנו? באור פניך? לא, נתת לנו השם אלוקינו. זה הוא מתכוון. כי באור פניך נתת לנו, אתה נתת את עצמך כביכול לנו, כי אתה התורה, המצוות, והשעה שאדם מקיים אותם, הרי הוא כאילו הוא מתאחד עם ריבונו של עולם, הוא שלנו, שם אלוקינו שלנו. כן. לא, לא, לא אנחנו שלו, הוא שלנו כביכול גם. ולזה אין מונע לנו מדביקת הנפש ויחודו ואורו יתברך אלא רצון. עכשיו תלוי עכשיו ברצון, שאם אין אדם רוצה כלל חס ושלום דווקא בו וכו', אבל מיד כשרוצה הוא מקבל, הוא ממשיך עליו אלוקותו יתברך ואומר השם אלוקינו השם אחד, הרי ממילא נכלל נפשו ביחודו יתברך דרוח עית רוח וימשיך רוח, כלומר מכובדים והיא בחינת יציאת מצרים. ולכן תקנו פרשת יציאת מצרים בקריאת שמע, כלומר כשאדם קורא קריאת שמע היא כאילו עושה את יציאת מצרים מחדש, הוא מוציא, מחבר את נפשו האלוקית אל מקורה, הוא מוציא אותה ממצרים ומעלה אותה מעלה. אף שהיא מצווה בפני עצמה, כלומר מצוות יציאת מצרים מצווה בפני עצמה, ולא ממצוות קריאת שמע, כדיתא בגמרא ופוסקין, אלא מפני שאין דבר אחד, ממש. וכן בסוף פרשת יציאת מצרים מסיים גם כן, אני השם אלוקיכם, דיינו, גם כן כמו שאמרנו למעלה. אז אני, תשימו לב, כל פעם שאנחנו אומרים השם אלוקינו, לשים לב שלנו, זה משהו שצריכים לשים לב אליו. שאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שם שלנו כביכול. טוב, זה יהיה להיום. אני חושב שזה דווקא חנה יפה מאוד בשבועות מה שלמדנו עכשיו.